אמרתי להם שפעם הבית לא יהיו עדינים כל כך. שיתפקו. אבל אם היו להם נכון שאתה אומר אותו. התחלנו לדבר על ספר שמות אחרי הפתיחה כמהפכה. והדגמנו במעמדן של הנשים, במקומן בסיפור, פרשת שמות באופן מיוחד, אבל לא רק פרשת שמות. אנחנו נראה בהמשך הסדר הנורמטיבי של חיי משפחה ושל היררכיה פטריארכלית, ששם זה הדבר שהפמיניסטיות כל כך כועסות עליו, כן? השליטה הזכרית, אין להם פתרון טוב, כן? מה, שני שמות משפחה, זה פתרון קלוש, חלקי. בסדר, אז אפשר לשים את שני שמות המשפחה, מה יעשו בדור הבא? יעשו ארבעה שמות משפחה. כן, יש משהו בשליטה הגברית, ואגב, יש חובה הלכתית בשם משפחה? אין חובה הלכתית, זה לא בעיה הלכתית, זה בעיה תרבותית. אבל אני אראה לכם שבאמת היוחסין במובן הפטריארכלי, היינו ששליטת הזכרים, זה חוזר ומופיע בבהירה. אלה ראשי בית אבותם, שמות פרק ו', פסוק י' ד'. ואז זה מסתיים, הוא אהרון ומשה, פסוק כ"ו, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. איזה הדגשה. תגידו, זה לא מדהים? לא היינו צריכים למצוא את זה בתחילת הסיפור? אתם מבינים שזה הניגוד של וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? זה פשוט הצד השני שלו. בסיפור שבו יש מילדות שיש להם שם, ויש בת לוי שאין לה שם, ואיש מבית לוי אין לו שם, ואחותו ובת פרעה אין להם שם, והנשים, שלוש נשים מגדלות את משה, אין שמות, האיש מבית לוי רק עושה את חובתו ונעלם, ובסוף הפרשה עוד ציפורה תמול את הילד. כן, אז שם לא כתוב אלה ראשי בית אבותם. אין הסבר של ספר יוחסין, הרי במקרא זה בספרי יוחסין, לא בשמות משפחה. ספר יוחסין, הסבר של ספר יוחסין, מי הם אהרון ומשה? מי משה ואהרון? אין הסבר. ההסבר הזה מופיע בבהירה. בשלב השני, שבו יש התגלות מחודשת, של וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, ועכשיו אני השם. יש פה משהו חדש. מה קרה? על פני הדברים קרה, שמשה חזר אל השם ואמר, למה הראות? למה זה שלחתני? כלומר, בפשטות, הניסיון הראשון להוציא את בני ישראל ממצרים בטוב, בלי עימות, נכשל. פרעו סירב וקפה אימות. משה לא רצה את האימות. הוא לא רצה. גם אתם בתור ילדים כעסתם על משה כמוני כשהוא כל כך מתפלל ויצעק משה אל השם כדי לבטל את את המכות על מצרים? בתור ילד היה ממש הפריע לי. מה הוא כל כך מזדהה עם פרעה? מה יש לו? וישא כפיו, הוא מתפלל עליו. הפעילות העיקרית של משה, הוא לא רוצה את המכות. הוא לא רוצה להכות את מצרים. משה לא רוצה. זה פרעה דורש את המכות. משה בא אליו, אבל יש אימות בין פרעה לבין הקדוש ברוך הוא. משה לא, משה שמח מאוד להתפלל על סיום מכה. בתור ילד זה ממש הפריע לי, כן? לחוש את משה ככה מתפלל לסיום הצפרדעים. אתם יודעים, ילדים, האלימות אצלם היא חלק מובנה בנפש. תראו אותם רבים כל הזמן ביניהם ומפעילים כוח ומנסים כוח. וההזדהות הנפשית של ילד, זאת אומרת, מה? פרעה הוא רשע? שיקבל מכות, שיקבל עוד מכות, עוד יותר מכות. למה להפסיק את המכה? כן? ופתאום משה לא רוצה מכות. משה לא רצה מכות. הוא בא אל השם ואמר, למה הרי אותה? למה זה שלחתני? זאת אומרת, כל עניין המכות זה עימות בין פרעה לבין הקדוש ברוך הוא, שפרעה דרש אותו. הוא התעקש על זה. אתם מבינים מה זה ואני אקשה את לב פרעה? הרי זה בא מהצד ההוא, וזה בא מהצד הדתי של, של אמונת פרעה. הוא עושה מזה עיקרון דתי, של עימות בין הדת המצרית לבין הקדוש ברוך הוא. משה רצה בטוב, וכאשר התברר שאי אפשר, הוא אמר למה זה שלחתני, למה הרי אותה? יש גם רמז בעניין הזה, עוד נדבר עליו. על כל פנים, כאשר פרעה קפה עימות, ומשה חזר ואמר, למה זה שלחתני? השם חידש את ההופעה למשה בוירא. כן? פעם שנייה, כאילו כל החלק הראשון נגמר בכישלון, אין יציאת מצרים בטוב, זה נרמז בסנה, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אבל משה לא, אגב, משה לא רצה. נכון? אחת הסיבות שאולי יש לנו פה התחלה של החוט, למה משה בכלל לא רצה? בסנה הוא לא רוצה. הוא לא רוצה את השליחות. אולי הוא לא רוצה אימות. הוא גדל בבית פרעה, הוא מזדהה עם אחיו, הוא כואב את השיעבוד, אבל הוא לא רוצה אימות מול פרעה. וזה העולם שתואר בשמות, מי המילדות, דרך אמו ואחותו ובת פרעה עד ציפורה, כעולם שנשים מתפקדות בו וגברים אינם. ואז כשמתחדש הציווי לקראת המכות, בו אל פרעה, מופיע אלה ראשי בית אבותם. עכשיו אנחנו צריכים לדעת מי הם אהרון ומשה. כן, זאת אומרת, האימות הוא המגרש הגברי. הוא המפגש של הכוח. במקום של האימות, של המכות, שם לקראת המופת והמכות, תחילת המכות, אלה ראשי בית אבותם, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. ומה עד עכשיו? בפרשת שמות לא היינו צריכים לדעת מי ראשי בית אבותם? ומי הם משה ואהרון? הרי זה כל כך מוזר שזה נמצא בפרק ו' ולא בפרק ד' בתחילת השליחות. אז אני נותן השערה, מציע השערה, למה הייחוס, הייחוס הגברי, אלה ראשי בית אבותם, הרי מופיע פה רק בשביל לוי, כי בני ראובן ובני שמעון זה רק כדי להגיע ללוי, כי אחרי לוי הוא לא ממשיך. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון, קהת ומררי, ושני חיי לוי, בני גרשון, בני קהת, ושני חיי קהת, ובני מררי, ויקח אמרם את יוכב את דודתו לא לאישה. הפסוק הזה בפרק ו', פסוק כף, הוא ההיפוך הגמור של וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. בדיוק ההיפוך שלו. וברור שיש כוונה שהתורה בפרק ב' לא אומרת שמות, היא כן אומרת אותם פה. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותלד לו את אהרון ואת משה. כן, כאן מרים אפילו לא מופיע. ויקח אהרון את אחות נחשון. תלד לו ארבעה. אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה. חזל אמרו שגם זה יתרו, וזה לא, אין רמז. המדרש רואה פה קשר ליתרו, אבל אין רמז לכאורה בכתוב. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם, הוא אהרון ומשה. מה שלמדנו למעלה על משה ועל אהרון שהולך לקראתו וכל זה, זה משה ואהרון אלה עם הייחוס הזה, אז למה לא למעלה? אז אני מציע את ההשערה שבאמת כל העולם המופלא הזה שנשים מתפקדות, נשים מתמודדות בחוכמה מול פרעה, אגב בחוכמה. הוא מכבד אותן, הן מכבדות אותו, משחקים את המשחק, כן, אף אחד לא, אין אלימות שם, אין אימות. פרעה מנסה בדרך מתחכמת, הן מסבירות לו למה אי אפשר. כך נשים פועלות, כך התורה מתארת את זה. וכך אמו ואחותו ובת פרעה מצילות ומגדלות את משה. זה עולם של נשים שורדות בתחכום. האימות שייך לגברים אלימים שלא מופיעים. גברים מצריים שמכים עבדים עבריים שהם סובלים, אבל ואולי הם עוזבים את נשותיהם, כמו שאמרו חז"ל. כן, הגברים אינם שם. העולם הזה של נשים, ולכהן מדיין שבע בנות הולכות לדלות, נכון? עכשיו שימו לב שמשה הוא המתקומם, תכף נדבר על זה, אבל הוא המתקומם הגדול נגד האלימות שהוא רואה, והוא מתערב והוא לא נותן. אז משה שלא רצה לראות איש מצרי מכה איש עברי מאחיו והרג אותו, הוא מפעיל אלימות נגד האלים, ושהוא מתערב בין שני הניצים ומציל את הבנות. הוא לא רוצה אימות בין פרעה לבין הקדוש ברוך הוא, לא רוצה מקום, פשוט לא רוצה. זה לא הוא. הוא גדל בעולם של הנשים החכמות, המצילות, השורדות, והאימות נכפה על ידי פרעה. תראו כמה זה רלוונטי למציאות ימינו. פרעה כפל את האימות, הוא בחר באימות. ומרגע זה ואילך, ויקח אמרם את יוכבד דודתו, ותלד לו, רשמי, מסודר, עם שמות, עם ראשי בית אבותם, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. לא למעלה. כן? מבינים את השאלה? השאלה היא למה הקטע הזה של היוחסין מופיע בבהירה ולא בשמות? וניסיון לתשובה שבבהירה בעצם אנחנו כבר בפרק השני של שליחות משה, שהוא הפרק של האימות ושל המכות, שזאת לא הייתה פרשת שמות. אף שדברים נרמזו בסנה, עצם חזרתו של משה לשם בלמה זה שלחתני מעידה שמשה לא כך רצה. ואולי כשהוא לא, בכלל לא רצה, אולי גם מזה הוא חשש. הרמב״ם אומר שהוא לא רצה באותות ובמופתים. אני מציע יותר מזה, שהוא לא רצה בכלל את כל האימות הזה. אם ריבונו של עולם חפץ להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא לא יכול להביא את דעתו של פרעה לכך שהוא יסכים. אני מנסה לייצג עכשיו את משה, שלא רצה אלימות קטנה והפך להיות בין השם לבין פרעה במכות הגדולות. אז זה רק להשלים את השיעור הקודם, ואני רוצה להראות עכשיו את המהפכה במובנים אחרים ונוספים. לפני כן עוד הערה על המילדות. מה אמר בעצם, מה הציע פרעה למילדות? וראיתן בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחי, הפירושו להבנתי שהמילדות מתבקשות לחסום את דרכי הנשימה ואת הפה של הילודים עד שהם יראו אם זה זכר או נקבה, ואז הם ייתנו לה לצעוק וימשיכו להחזיק אותו ויגידו שהוא נולד מת. גבירתי, הוא נולד מת, מה אני יכולה לעשות? הוא היה מת, הוא מת אצלך בבטן. כן, זאת הצעה מסוג דברים שעושים בשיטות של מודיעין, בשיטות של שבק ומוסד ו-CIA. כך עושים דברים כאלה. כן? משהו חשאי, אסור שזה יתפרסם, אסור שיוודע. כן, אתם שואלים את עצמכם, פרעה שאמר כל אחר כך כל הבן הילוד, מה יש לו בעיה? הוא לא רוצה שזה יוודע. זה יהיה סוד כמוס, אחר כך יקימו ועדה לבדוק למה כל כך הרבה מתים אצל העבריות, במיוחד כשהם זכרים. אבל הכוונה היא שהן תגרומנה למוות בלי שמישהו ירגיש. איך אני יודע שזה העניין? ואת אומרנה מילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות אינה. בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. אנחנו לא מספיקות, הם כבר צרכו. אתה לא אמרת לנו להרוג סתם, אלא לשחק אותה כאילו הם מתו בבטן ונולדו מתים. הם כבר בכו. עד שהספקנו לזוז הם כבר בכו. היא כבר ראתה שהוא יצא מהבטן וצרח. כן, זה משהו קלאסי, כן? האמא היולדת ראתה אותו, שמעה אותו צורח וחשה אותו חי. הוא חי, אני יודעת. ואחר כך קרה משהו. אתם יודעים שקרו הרבה דברים בהיסטוריה. גם נחטפו ילדים והוחלפו וכל מיני דברים. אני ראיתי אותו יוצא ושמעתי אותו צועק. זה מה שהן אומרות לפרעה. הן אומרות לו דבר הגיוני. הן משחקות את המשחק, הן לא מסגירות אותו, התורה מסגירה. הן לא מסגירות, הן לא מפרסמות, הוא לא מפרסם, זה הכל חשאי. התורה מספרת את זה בגלל חוכמתן, אבל אנחנו יכולים ללמוד על זה שפרעה ביקש לעשות דברים בשיטות של חיסולים שקטים בלי עקבות, בלי להשאיר שום עקבה. אף אחד לא ידע. יש, מה לעשות? יש איזה וירוס מסתורי שהורג זכרים עבריים. תעשה על זה אחרי זה ועדה. חקירה של האום. בדמשק הם מחסלים משפחות שלמות בגזים, וכל העולם רואה את זה, ומחפשים מי, איזה ועדה תבדוק ותבחן איזה שטויות. כולם הרי רואים, כולם יודעים. זה נעשה בשיטות אלימות גלויות, לא בשיטות האלה. כן? זה משפחות שלמות, זה יותר חמור מפרעה מלך מצרים. כן. היום שאל אותי מישהו, איזה מכר שכותב טורים, מה אני אומר על זה? אמרתי לו, הכל מתחיל במוסקבה. כל העולם צריך להפגין מול הסובייטים, מול הסמים הסובייטים. כי אני גדלתי ככה. מול הרוסים, הרוסים הם אחראים לסיבה. הם אחראים לקשיים האלה. סגור סוגריים, זה רק היה בגלל האסוציאציות. אולי אתם לא קוראים ולא שומעים, אז אתם לא יודעים שהיה טבח. אתם יודעים שהיה טבח? היה טבח בפרבר של דמשק. פחות 1,300. משפחות שלמות חוסלו בגז ביממה האחרונה. כל העולם רואה את התמונות ומחפשים מי יחקור את זה. כן? אז זה מה שעושה משטר, משטר מסוים, משטר מטורף, יכול לעשות הרבה דברים, אנחנו כבר ראינו, גם על בשרנו, על כל פנים, פרעו כאן לא רצה לעשות משהו שבכל, ותזכרו, אין, לא הייתה תקשורת שמצלמת תמונות, ואף על פי כן הוא לא רוצה שידעו. שליטים בדרך כלל אהבו חיסולים שקטים, כן? לא דברים, דברים שלא משאירים עקבות ואף אחד לא מבין אותם ולא יודעים בדיוק מה ומי, מי משך באיזה חוט. זה מה שהם אוהבים, אגב גם אנחנו, אבל אם אתם רוצים לדעת מה ההבדל בינינו לבין ה... זה, אז ממש לאחרונה היה בביירות מכונית תופת, במעוז של החיזבאללה, ונהרגו שם עשרות אנשים, והם האשימו את ישראל, ואז כתבו בעיתונות תקשורת הלבנונית. בתקשורת הלבנונית כתבו. זה לא אופייני לישראל. כשהם מחסלים מישהו, הם מחסלים את מי שהם רוצים לחסל. הם לא מחסלים באקראי עשרות אנשים שנמצאים על יד מכונית תופת. זה ישראל לא עושה, ולכן זה לא ישראל. הלבנוני. בשבוע האחרון. זה לא מתקבל על הדעת. נשיא לבנון האשים אותנו, ותקשורת הלבנונית לא קנתה את זה. כי ישראל לא עושה ככה. אם היא רוצה לחסל, היא מסמנת מישהו ופוגעת בו. אז פרעו העדיף חיסול שקט, לא של מישהו אחד, של המוני זכרים, אבל בדרך שלא תתגלה. זה מרתק לראות שבלי שום תקשורת, בלי תמונות, גם הם העדיפו ככה. והמילדות הצליחו להציל בהתחכמות ועבדו עם פרעו, הוא לא עשה להם כלום, הם לא פעלו נגדו, הוא לא פעל נגדם, העסק לא עבר. ויצב פרעו לכל עמו לאמור, בחוסר ברירה, זה לא הולך בדרכים שקטות, אז הוא הוציא צו גלוי. כל הבן הילוד היורה תשליחו, וכל הבת תחיון. לפי הבנתי, תחיון זה תחיון המשפחות העבריות את הילדות לעצמם, אבל את הילדים תפקירו. אני חושב שאין הכוונה ללכת להטביע את הילדים, אלא בדיוק להניח אותם על שפת היאור. חלק יאכלו אותם תנינים, חלק ימותו ברעב, וחלק ייקחו אותם מצרים. אני חושב שבת פרעו בהמשך הוא פשוט משחק את המשחק של כל הבן הילוד היורה תשליחו. כי הכוונה הייתה שמצרים יוכלו לגדל עבדים עבריים בתור שלהם ומופקעים עם משפחותיהם, הם לא יוכלו לגדל מנהיגות שתסכן את משטר העבדות. ואת זה חז"ל רמזו בזה שראו למשה, לפרעה הצטגננים שלו, שנולד עכשיו מישהו שמסכן אותו, ואז בדיוק אז כל הבן הילוד, כי צריך לדאוג לזה שהם לא יגדלו את התינוקות שלהם, כי מהתינוקות האלה יכולים לצאת מנהיגי תסיסה ומנהיגי מרד. כמו שקורה. ואז תורה באה לספר איך בדיוק דרך הגזרה של פרעה, בת פרעה בעצם שיחקה את המשחק, הנה אני בת פרעה, לוקחת לי מילדי העברים. זה בסדר, זה בתוך מסגרת החוק. וכל מצרי יכול לעשות לו ככה, וגם בת פרעה. ודווקא דרך זה גדל משה עם של ישראל, זה לדהבנתי מה שהתורה רוצה לספר, זה חלק מהסיפור הלא אלים, המתוחכם. היחיד האלים פה בכל העסק הזה זה פרעה. הוא הרשע היחיד. טוב, יש גם שני אנשים עיוורים, ושם משה אומר ויאמר לרשע למה תקר איך, אבל הרשע העיקרי פה זה כמובן פרעה. עכשיו אני בא למשה. כבר אמרתי לכם שהוא את זהותו יודע, נכון? נכון אמרתי? כן, אמרתי בשיעור הקודם. ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם. ואמרתי שיש שלוש דרכים להבין את זה והן לא סותרות זו את זו. היינו, הנסיכים המצריים דאגו לזה, הוא בעצמו חפר. בת פרעה שמרה על קשר שלו עם אמו, כך או כך או כך או גם וגם וגם. הוא יודע מי ימיך ויודע מה מקומו. וכבר אמרתי לכם גם שנסיך מצרי, אם היה הורג מישהו, איש לא היה בא איתו בשום, בשום טענה על זה, ככה שרואים שלמשה אין בין בית פרעה זכויות של נסיך מצרי, אלא הוא נחשב באמת איזה עבד של בת פרעה או משהו כזה. עכשיו אני בא לרמב״ם. הרמב״ם הזכרנו אותו כבר במורה נבוכים? כן? הקטע הזה ברמב״ם הוא קטע מכונן מבחינת תפיסת העולם להבנתי, והוא בחלק שני של מורה נבוכים, פרק מ"ה, מעלות הנבואה. כן, בעלי המחשבים כבר יכולים לרוץ למורה נבוכים ולהריץ את המעלה הראשונה ממעלות הנבואה, ואחד מהם מוזמן לקרוא בכל רם את המעלה הראשונה ממעלות הנבואה. מי שמצא יקרא. פרק מ"ה, חלק שני פרק מ"ה, המעלה הראשונה. הרמב״ם מתחיל את מעלות הנבואה לא בנבואה, אלא במשהו שמביא אל הנבואה. תחילת מעלות הנבואה. חלק ב', מורה נבוכים, חלק ב', פרק מ"ה, המעלה הראשונה. מה? דיברנו?
לא קראנו את זה.
אבל כדאי לקרוא. כדאי לקרוא את הרמב״ם. נו, כמה זמן לוקח? חשבתי שאתם קוסמים. נו, עכשיו זה בא.
אחד אלה מדרגות היותך.
אני רוצה להיות כמה שאלה דרגות אלה שתמצא בשביל הנגועה נביא שבאה לה בכללות בקומה אחת.
אתה לא קורא את המעלה הראשונה מפרק מ"ה. שילווה לאיש
עזר אלוהי שיניעו ויזרזו למעשה טוב גדול כהצלת קהל חשוב מקהל רעים.
אתם מבינים? מישהו שהלך להציל, להציל אדם.
איזה עוד נביא עשה את זה?
מה?
איזה עוד נביא עשה את זה?
תכף נדבר, הרמב״ם בעצמו יגיד, כן. הלאה.
או הציל חשוב גדול, או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות.
תקשיבו, ומצא מעצמו, מעצמו, את המניע ואת הכוח לפעולה. נכון ש... אתם לא תמצאו אף אחד בימינו שיקרא לזה במילים של הרמב״ם. לא תמצאו אף אחד. כן? יציינו לשבח. אדם עשה פעולת הצלה. הוא יקבל צלש. איתור, מופת, גבורה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. מה קורה לו הרמב״ם? הרמב״ם מבין שהמקרא קורה לו, כן. תמשיך.
והאיש אשר ילווה אליו, זה העניין, יאמר עליו שצלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם.
צלחה עליו רוח השם, נחה עליו רוח השם, רוח השם. רוח השם הייתה על יפתח ועל שמשון ועל המושיעים, כן? הם נחלצו למעשה ישועה גדול, ו... זה לא בתחום החילוני של מה שאדם, טוב, אדם עושה מעשה חשוב וראוי לשבע. המקרא קורא לזה צלחה עליו רוח השם, והרמב״ם מגדיר את זה כתחילת מעלות הנבואה. כי רוח השם היא שהביאה את האדם למעשה הגבורה הזה. ואונקלוס מתרגם בכל המקומות האלה בנביאים ראשונים, רוח השם, רוח גבורה. רוח גבורה מנקודם השם. לא אונקלוס, יונתן בן עוזיאל. ורק אצל עתניאל בן כנז ואצל דוד הוא מתרגם אחרת. רוח הקודש, שזה המעלה השנייה של הרמב״ם. תמשיך.
וכיוצא באלו השמות, וזאת היא מדרגת שופטי ישראל כולם, אשר נאמר בהם על הכלל, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופטים והושיעם. וזו גם כן מדרגת...
אז גם אם הכתוב לא אומר את זה בכל אחד מהשופטים, תדע לך שזאת מדרגת השופטים כולם, וגם המלכים על כל פנים הטובים שבהם, כן?
והתבהר זה בפרט בצד השופטים והמלכים. ותהיה לפתח רוח השם, ונאמר בשמשון ותצלח עליו רוח השם, ונאמר ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומעו את הדברים, וכן נאמר בהמסה כאשר הן יאור רוח השם לעזור לדוד. ורוח להמשה את ההמסה וגומר. ודע שכמו זה הכוח לא נבדל עם משה רבנו מעט השיגו לגדר אנשים.
זה עכשיו העיקר שלנו. הרמב״ם מפרש את הפרשה הזאת. ודע שכמו זה הכוח, לא נבדל ממשה רבנו, מת הגיעו לגדר האנשים. כן, זה ברור איזה תרגום אתה קורא, כן? לפי המילים אפשר לדעת איזה תרגום הוא קורא. חלק רואים פה תרגום יותר חדש של שוורץ, אבל אתה קורא את התרגום היותר קלאסי, הלאה.
ולזה התעורר להרוג את המצרים ולמנוע הרשע משתי הניצים, הוא מפוזק.
רגע. לא נבדל ממשה, מת הגיעו לגדר האנשים. זאת אומרת, מה ההבדל בין משה לבין השופטים? שאצל השופטים זה חד פעמי, זה התעוררות מיוחדת. ואפילו אם זה לא חד, אם זה קורה כמה פעמים, אז זה קרה כמה פעמים וזה כל פעם אדוק. ולכן יהיה כתוב, ותצלח עליו רוח השם. אבל אצל משה, הכוח הזה, הוא ממלא אותו כל הזמן. אתם יודעים שבדיוק את אותו הדבר אומר הרמב״ם על נבואת משה, שהיא תמידית ולא נפסקת? היא לא מתעוררת לפי הערות לשעתן, אלא היא מצב תמידי, נכון? הרמב״ם אומר את זאת. אחד ההבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, נכון? הוא לומד את זה גם מעמדו ואשמע מה יצווה השם. שמשה הוא תמיד במצב נבואי. הוא בראשיתו, עוד לפני שהשם דיבר איתו, משה האיש, משה הנער, ויגדל משה ויצא אל אחיו, הוא תמיד במצב של רוח השם, רוח גבוהה. ומעוצמת הכוח הזה בו, הוא הרג את המצרי ונזף ברשע משני העברים הניצים. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לומד שזה תמידי אצל משה, שזה כל הזמן איתו? כי כתוב היצא ביום השני. הרי התורה יכלה גם לספר סיפור שבו יש פער של חודשים או שנים בין שני האירועים. למספרי סיפורים זה לא משנה. אומר הרמב״ם, שים לב שהתורה אומרת ויצא ביום השני. זאת אומרת, הכוח הזה לא נבדל ממשה מעת הגיעו לגדר האנשים או לגיל הבגרות בתרגום החדש יותר, כי זה כל יום אצלו. עכשיו, זה לא סתם שזה כל יום, אלא דרגות האבל יורדות. כן? כמו הלא זו אף זו קטני, נכון? לא רק איש מצרי מכה איש עברי, אלא גם שני אנשים עברים ניצים. שלא כל מי שיסכן את עצמו במקרה הראשון, גם יתערב בריב השני. עכשיו תמשיך לשלישי.
מחוזק זה הכוח בו עד שאחרי פחדו
וברח. אחרי שפחד וברח.
והגיעו למדיין והוא גל רעים.
גר ירא.
כאשר העם מאומה מן העוול.
מאומה מן העוול. משהו קטן של עוול.
לא משל בעצמו מהסירו ולא יכול לסבלו, כמו שאמר, והיה פה משה ויושיעם.
זאת אומרת, מה זה מאומה מן העוול? במדיין אף אחד לא מכה את אף אחד. אין מכות ואין אלימות. עם פרעו כבר הסתבכת, עכשיו הגעת לארץ חדשה ואתה לא מכיר פה איש. אתה סדרתי? אתה מתערב סדרתי? זה מה שהתורה רוצה לומר, כך מבין הרמב״ם, שמשה הוא מתערב סדרתי. הוא לא יכול לסבול מאומה מן העוול. הוא לא יכול לסבול גם עוול קל לאנשים שהוא לא מכיר כלל בארץ זרה, שהבנות האלה עובדות ומשקות את הצון של כולן. הוא רואה את זה, הוא מבין את העוול, הוא לא יכול לסבול אותו. הוא קם ויקום משה ויושיען וישק את צונם, ובזכות זה הוא זכה למקלט ולאישה. זה מה שהתורה מספרת. אז מה מסביר הרמב״ם? שזאת תחילת הנבואה. כן? זה לא סיפור בפני עצמו, ככה משהו יפה על נעוריו של משה, שעומד בנותק מהפרק הבא. לא, זה השער לפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נמצא אותו בסנה, הולך לקראת האש, אסור ענה והרי. אבל זה אותו הכוח שהביא אותו להתערב, להרוג את המצרי ולנזוף ברשע משני אחיו הניצים, שאמרתי לכם שזה אולי אותו אחד עצמו, כן, שאותו הצלת אתמול ועכשיו הוא כועס עליך והוא חושף את סודו. ובמדיין הוא מתערב לטובת הבנות, אז הוא לא יכול לסבול עוול. הכוח הזה שמביא אותו להיחלץ, דוחף אותו להתערב כדי למנוע כל סוג של עוול. והתורה סיפרה שלושה מקרים בצורה כזאת שאנחנו מבינים שהיו המון מקרים. משה לא יכול לסבול עוול. הוא לא יכול לראות עוול ולשתוק. לא מסוגל. עכשיו, כשהוא יראה את הסנה בוער, הוא ילך אליו. במקום שרוב העולם יגיד אולי יש שם סכנה ויברח, משה ילך לזה. וזה מסביר את משה, מהתחלה הוא כזה. זאת אומרת, הפרשה הזאת היא תחילת מעלות הנבואה. אני מוכרח לומר שזה עד היום מרגש אותי הרמב״ם, הקטעים האלה ברמב״ם. הנבואה לא מתחילה בויהי דבר השם אליו, אל משה לאמור ודברים כאלה. ויאמר השם אל. הנבואה מתחילה ברוח הגבורה, בהיחלצות, בנכונות למסירות נפש, נכונות להסתכן כדי למנוע עוול. זאת המעלה הראשונה ממעלות הנבואה, והרמב״ם תורח להגיד שזה לא נקרא נביא, אלא על דרך הכללה, כי רוח השם זה מושג כולל שמכיל את ההתעוררות הזאת. ואז תבוא המעלה השנייה, שהיא רוח הקודש, שאנשים מתעוררים מתוכם לחבר שירים ומזמורים, תפילות, דברי חוכמה שיועילו לרבים, כגון תהילים ומשלי וכדומה. וכל אלה לא, השם לא דיבר איתם במישרים. הנבואה המפורשת מתחילה במדרגה השלישית אצל הרמב״ם. עכשיו, למה הרמב״ם יעשה דבר כזה? למה לחבר לנבואה את רוח הגבורה ואת רוח הקודש כמעלות מובילות אל? תסכימו איתי שיש מקומות, יש בעולמות התורניים שאנחנו מכירים, יש מקומות שיוכלו להבין ולהקל את רוח הקודש. רוח הקודש ששרתה על דוד כשהוא חיבר מזמורי תהילים ושאר משוררי תהילים ומשלי החוכמה, זה אפשר להבין. אבל רוח הגבורה? הרי רוח הגבורה מסווגת בעולמנו אל התחום החילוני או החולי, משהו שקוראים לו באמת גבורה ומופת ושבח וצלשים ודברים כאלה. אבל מישהו מכל, בכל התקסים שמציינים לשבח על גבורה, מישהו אומר פעם צלחה עליו רוח השם? שמעתם דבר כזה? איזה רמב״ם כזה שיגיד זו התחלת הדרך לנבואה? זה לא בשפה התרבותית שאנחנו חיים בה. בסדר, אבל אני מדבר עכשיו על חיילי צה"ל ולוחמה וסתם ישראלים שהם לא פעם ולא פעמיים מסכנים את עצמם כדי להציל, נכון? אני זוכר פעם באמת, כשהייתי צעיר, אני זוכר קראתי תיאור כזה בעיתון שברכבת תחתית בניו יורק נפתחה דלת ואישה עמדה ליפול החוצה ומישהו קם מהמקום, תפס אותה, היה יכול ליפול יחד איתה וחילץ אותה, הציל אותה והתקשורת הגיעה. והשאלה הראשונה שהם שאלו אותו, אתה ישראלי? הוא אמר כן. זה היה הכתבה שקראתי בנעוריי. עכשיו אינני יודע אם זה משקף או לא. היינו את התודעה העולמית שישראלים מוכנים יותר מאחרים לדברים כאלה. אולי כן, אינני יודע. יש בזה משהו לתחושתי. אבל לפי הרמב״ם, המקרא קורא לזה רוח השם. וזו תחילת מעלות הנבואה. וכך התורה מסבירה מי זה האיש משה. עוד לפני שהשם דיבר אליו. אז זה באמת עוצר נשימה לפי דעתי, וזה באמת מה שהוביל את משה אל כהן מדיין, אל ביתו, אל ציפורה ביתו, לאישה, ועכשיו הוא ילך ויראה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, ואחר המדבר יבוא אל הר האלוהים חורב, ועכשיו תבוא ההתגלות. אז המהפכה בספר שמות, אם כן, באה לידי ביטוי גם בזה שרוח הגבורה מופיעה כאן כראשית מעלות הנבואה של משה ברמה האישית. יש דבר כזה, סיפור אחד אצל אברהם, וזה כמובן הסיפור על הצלת לוט, נכון? וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300 וירדוף אדם. כאילו הפליט כבר יודע שאברהם העברי הוא מסוגל לעשות דבר כזה. הוא בא אליו להגיד לו. והוא יוצא לקרב. הוא יוצא לקרב לא כדי לנצח את המלאכים, ולא כדי לכבוש ארצות, ולא כדי להביא שלל, אלא כדי להציל את לוט. נקודה. והוא לא עושה יותר מדי חשבונות, אבל אצל אברהם זה לא הרקע לנבואתו. השם דיבר עם מאמר השם אליו, לך לך קדם. במשה זה הרקע לנבואתו, זה מה שמוביל אותו אל הנבואה. אז תבנית של הרמב״ם במורה נבוכים שם היא בדיוק התבנית של משה, איך משה הגיע לנבואה. אז זוהי מהפכה באופי הנבואה, מכיוון שיש עכשיו אומה, יש לה גם מנהיג, ואנחנו יודעים שהמנהיג הזה גדל בנעוריו עם רוח השם שלא עזבה אותו לרגע, והוא לא מסוגל לסבול שום צורה של עוול, הוא מתערב בכל מקום שיש עוול, ולכן הוא גם ילך לתוך האש, ולכן הוא גם יוציא את ישראל ממצרים, ולכן הוא גם ייתן תורה. הנבואה מתחילה, אם כן, לא בסנה, אלא בסיפור הגבורה של משה. זה הרמב״ם. וזו גודל משמעותו של, של הדבר הזה. ועכשיו אנחנו באים אל המהפכה. אגב, עוד דבר אחד. באמת אמרו חז"ל על אברהם העברי, שהוא מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. אבל הביטוי אברהם העברי כתוב רק שמה. חז"ל מבינים שאברהם העברי הוא מעבר אחד כי הוא עובד השם, וכל העולם עובד אלילים, נכון? וכך מביא הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. אבל זה כתוב רק שם, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו. הוא עברי בזה שהוא הולך למלחמה כדי להציל את לוט בן אחיו, בלי לעשות שום חשבון בעולם. לא רוצה שלל, לא רוצה לכבוש, לא רוצה למלוך, כלום. זה העברי שבו. האם יש קשר בין אברהם העברי, שהוא עובד את השם, ובניגוד לכל העולם האלילי, וזה שהוא מוכן ככה להיחלץ למלחמה? אני חושב שיש קשר. אבל ההסבר של הקשר הזה הוא רחב מכדי להיכנס אליו עכשיו. כתבתי על כך במאמר על העברים וארץ העברים, שאולי עוד נזכיר משהו ממנו. זה נמצא במגדים ט"ו, אני חושב, או באתר. אני מקווה שזה נמצא באתר, אם אני זוכר. בכל אופן, בסוף המאמר ההוא על העברים וארץ העברים, הסברתי את הקשר בין העברי של אברהם העברי לבין עברי אנוכי ואת השם אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה אצל יונה, ומה זה אומר לגבי הצלת אנשים. למה בכל העולם העתיק זה בדיוק מה שלא יעשו, לצאת לקרב כדי להציל מישהו שנפל בשל. אברהם הוא יחיד והוא חריג בזה. אבל אצל אברהם זה לא ראשית נבואתו, ואצל משה זה ראשית המעלות לנבואה. והרמב״ם פה, אף על פי שזה כתוב במורה נבוכים, הוא ממש פירוש פשט של הפסוקים. אתם יכולים בהחלט לקחת את הקטע הזה ברמב״ם, ולשים אותו כמו בפרשנות הרמב״ן, וזה פירוש צמוד לפרשה. וזה אני אומר כי בעולמנו המחולק והמופרד, הרמב״ם שייך לתחום מחשבת ישראל, ועוד רש"י ורמב״ן הם פרשנים על התורה, נכון? לא נכון, אבל זה ככה. אנחנו מחלקים חלוקות כאלה. אבל זה חלוקות שאין בהם אמת. כי הרמב״ם בקטעים רבים מאוד, במורה נבוכים וגם ביד החזקה, הוא פרשן תורה. אפשר לקחת את, את הדברים שהוא כותב ולשים אותם כפירוש לתורה. היה מי שניסה לעשות את זה, לא יצא כל כך מצלח. כן, לסדר פירוש לתורה. כן, כמו שלקחו מרס"ג ושמו בתורת חיים, אפשר לקחת מהרמב״ם. וכמובן שברמב״ן על התורה יש פרקים שלמים באמונות ודעות. אז רמב״ן על התורה הוא לא פחות מחשבת ישראל, ורמב״ם במורה נבוכים במקומות אחרים הוא לא פחות פרשן על התורה. כן, פשוט צריך לחלץ מהחלוקות האלה שהן מוגזמות לחלוטין. אני עכשיו נלך לפרק ג' ונבוא למהפכה הגדולה של פרק ג' באמת, וזה התגלות שם המפורש. התגלות שם המפורש תציג לפנינו בעיה רצינית. נגמר הזמן? כן, יופי, תודה שאתה אומר. כן, כולם מתביישים, אבל יופי, תודה רבה. אז המהפכה השלישית היא הופעת שם המפורש בפרק ג' במעמד הסנה. וכאן תעלה השאלה הגדולה שתנסר בחלל גם בבהרה, מה ההבדל בין ההתגלות למשה לבין ההתגלות לאבות, כי אני השם עם שם המפורש יש גם בספר בראשית. מה קרה כאן? אבל יש פה מהפכה אדירת ממדים בעולם, בשיא השיאים של האמונה. דיברנו על שתי מהפכות וזאת השלישית, המהפכה של הופעת שם המפורש. פרק ג' תעיינו, וכשאתם קוראים פרק ג' וד' תחשבו כמה פעמים דיבר שם השם עם משה וכמה זמן זה נמשך. כשאתם קוראים פרק ג' וד' תחשבו כמה פעמים היה פה דיבור למשה וכמה זמן זה נמשך. כן, תכינו את עצמכם. לא הסברתי אותו.
הזכרת אותו.